פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הכל השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
וערב טוב, אנחנו שוב בתוכנית הכל השפוי, למרות שיש פה קול, אני לא בטוח אם הוא שפוי. איתנו הערב התארחו דוקטור אדי כהן, מזרחן, דבר איתו על דברים מעניינים, מזרח תיכון. לאחר מכן עורך דין אפרים דימרי, דבר איתנו על פרשת הפצרית, כוח 100. יהיה מרתק.
כן.
עכשיו בחלק הפחות מרתק, אורן אליך.
אפרופו הכל השפוי. אתה יודע איפה הטלפון שלך עכשיו?
מה?
איפה הטלפון שלך, אתה יודע איפה?
הטלפון שלי, בוא.
אתה יודע שאם הטלפון שלך היה הולך לאיבוד, כמה אנשים היו מחפשים אותו? אפילו אתה לא היית מחפש.
בוא נעשה קטע מהחקירה של הפצרית.
קדימה.
אני אשאל אותך שאלות, ואתה תגיד מה שאתה חושב לענות. כמו הפצרית.
אני הפצרית.
כן, אתה הפצרית.
רגע, תן לי לזכור, זה המון מלך.
יאללה, קדימה. מה את עושה פה?
לא יודע.
איפה הטלפון? איך צלצלת לבעלך?
לא זוכר.
איך קוראים לבעלך?
לא יודע.
איך קוראים לך? מי את?
לא יודע. זה בערך שיחה כמו אני ואשתי כאן.
לא, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי.
קודם כל, בואו נצא רגע מהרצינות, וזה פרשה נורא מצחיקה.
זה, אתה יודע למה זה, אבל זה בשביל לא להשתמש בזכות השתיקה, כי בית משפט רואה את זה בעין לא טובה, אז היא אומרת, לא שתקתי.
לא.
בערוץ 14. רגע, לא. זה לא משהו הנחמד מערוץ 14. ערוץ 14 עושה הרבה דברים, אבל לא את הג'ינגלים שלנו. דקה, אנחנו נשמע. מה רצית להגיד?
אתה עכשיו זה, אני בין לבין, אתה שם אותי, אה? זה לא עובד ככה.
טוב, אז לא.
סים. לא שומעים. שאני אשמע, אני אעשה את הג'ינגל?
לא שומעים. רגע, אני יודע גם למה לא שומעים.
הנה, התחלנו.
איי, איזה שטויות.
אני אפתח את הטכנאי, מי הטכנאי שלנו? מי זה
הטכנאי? הטכנאי הזה, צריך לשלם לנו.
אף אחד פה לא יודע, מחקתי את הענן, לא ניתן לפרוץ לאייפון, שפרצנו לזה תימן, לא כדאי להסתכן ואת המידע נמחוק, כי למי בכלל אכפת מדבר כמו שלטון החוק, בתוך הים.
מהמם. אנחנו בכלל ננסה היום לשים שירים ברוח הפצרית, שירים על
ברוח הים. אתה קולט שנתנו יש עכשיו זה יצא 170, עכשיו זה כבר עלה הפרס ל-170 אלף שקל, למי שמוצא את, את הטלפון. זה אייפון, נכון?
למה לא 180? זה בכפולות של חי.
לא, זו שאלה טובה. אבל, אבל מעניין, אז עכשיו יש הרבה אנשים שאשכרה צוללים ומחפשים את האייפון שלה בים. כאילו... זה חתכת אירוע.
לדעתי הוא בכלל לא בים, יש מצב והיא עשתה איתו משהו אחר.
איך החלטנו שהוא בים? לפי מה? היא לא זוכרת, היא לא יודעת. אז איך החלטנו שהוא בים? אם פצעו אותה בים, על חוף הים.
כן.
אבל זה לא מה שהטלפון שם. יכול להיות שהיא גרסה אותו במקום אחר, יכול להיות שהיא לא יודע מה זה.
ומה שמעניין, שהיא לא יודעת, היא לא זוכרת, כי הייתה בסערת רגשות, אבל לצלצל לבעלה ולהגיד לו שלא ידאג מאיזשהו טלפון עלום, היא הצליחה לעשות.
כן, כן. מי נתן את הטלפון?
לא יודעת.
לא יודעת.
אני לא יודעת.
עכשיו, אתה יודע מה זה מזכיר? אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני לא יודעת. אני יצאתי ב5.
כן.
זה ממש. כאילו, לא משנה מה שואלים אותה, לא יודעת, לא יודעת, לא זוכרת, לא יודעת, לא זוכרת. אני יצאתי ב5.
כן, היא יצאה ב5.
אל תתנו לו למציאות בלבל אותנו. אבל תקשיב, עכשיו קצת יותר רצינות.
אי אפשר להתייחס לזה ברצינות.
אני, אתה יודע למה? כי כל כך הרבה זמן הימין היה הסוג של האידיוט התורן, כאילו זה שממציא ספקולציות, זה שמספר סיפורים, זה שזה... ואני הסתכלתי היום לראות מכל הימנים הדבילים, ואז אני הסתכלתי ושמתי לב שבונה, יש הרבה חבר'ה שצדקו. כשטלי גוטליב במתישהו במהלך 2024 אמרה לה בפנים...
כן, את משקרת.
את משקרת. אתם מעלימים, אתם הדלפתם את הסרטון, או בידיעתך, היא אמרה לה ממש ככה, או את,
או בידיעתך, כן, כן.
הסרטון הודלף, זה היה לפני יותר משנה. אף אחד לא עשה עם זה כלום. כולם באו בטענות למי, גם הימין דרך אגב, כולם באו בטענות למי, לטלי גוטליב, כי זה נורא קל, היא צעקנית כזאת.
אתה יודע, פעם הייתי מתלהב, שהאמת יוצאת לאור, ואז הייתי אומר, הנה עוד פעם צדקנו. עכשיו אני כבר לא מתלהב, זה כבר, זה ריטואל קבוע. הימין אומר משהו אחד, השמאל אומר משהו אחר, הימין יוצא צודק, וכרגיל, שום דבר לא משתנה.
אז טעינו, מה קרה?
כן, הם גם לא אומרים טעינו. הם גם לא אומרים טעינו. הם יודעים סובב את זה בצורה מדהימה. תקשיב, זה גאוני. אני לפעמים יושב ואני רואה דברים ואני אומר, איך השמאל יצליח לסובב את זה לטובתו? אי אפשר, אי אפשר. אני לא יכול לחשוב על משהו. ואז אני רואה ערוץ 12 ואני אומר, אפשר. אפשר?
אלופים, איך הם, תספר איך הם עשו את מה שאתה אמרת לי, ש... נו, שהם עשו את...
אני מדבר הרבה שטויות, איזה מהם?
לא, דווקא פה יצא לך משהו נחמד. שהם... נו, ברח לי חבר חוט המחשבה, שהם...
אני יכול להגיד לך איך הם עשו, למשל, הם בתקשורת, בערוץ 12, כל הזמן אומרים, נתניהו, הוא לא מתראיין בעברית, הוא לא עונה על שאלות, הוא לא זה. ואז הייתה מסיבת עיתונאים, והוא ענה על שאלות בעברית. מה עשו ערוץ 12? חתכו את האירוע, לא שידרו אותו. אז תחליטו, אתם רוצים שיענה לכם על שאלות, אתם לא רוצים שיענה לכם על שאלות, אבל אי אפשר לרקוד על שתי החתונות. מדהים, מדהים, פשוט מדהים. בוא נשמע עוד איזה שיר, משהו על מני ממטרה, כוכב ים.
ברוח הדברים, ברוח התקופה.
ברוח הפצרית.
אני כוכב בים, אני כוכב בים, עולה על הקלשן, עליתי על הגל. אני כוכב בים, אני כוכב בים, תיקחו הרבה אוויר, תצוללים עכשיו. יאללה! של חתונות שער בקונחיות היום אני מפורסם ושולט ביבשה וגם בים לפני שאני יוצא להופעה חופף את הקסקסים ויוצא להסעה נותן נשיקה לדגה מנקה ואוספת נגן הדרבוקה יאללה דג חשמל חבר את ההגברה אני כוכב בים אני בים, עולה על הגלשן, עליתי על הגל. אני כוכב בים, אני כוכב בים, תקחו הרבה אוויר כי צוללים עכשיו.
ואנחנו ניפרד, ואיתנו על הקו דוקטור אדי כהן, מזרחן. שלום לך אדי.
שלום שלום.
מה שלומך?
טוב, תודה.
ומה שלומנו?
הלאה, ערב טוב אדי.
אני חושב שאתה יודע יותר טוב מאיתנו מה שלומנו. איך, מה המצב? מדברים על התחממות בגבול של לבנון.
תלוי באיזה גזרה, תלוי באיזה גזרה. תראה, הלבנונים השיעים סופגים כל יום הרוגים וטילים, ואנחנו עושים עבודה טובה ואפילו מצוינת. וזה לא טוב להם מבחינתם. יש לחץ מתוך העדה, שהבנים שלה, העדה השיעית בלבנון, שהבנים שלה נהרגים, רוצים להגיב, אז יש להם בעיה.
הם נהרגים על ידי חיילי צה"ל או על ידי הסונים?
כן, על ידי הכתב"מים של צה"ל, על ידי צה"ל. אחד, יש ממשלה או ממשל שרוצה לפרק אותם מנשק. הם לא במצב טוב.
אבל הם לא ממש מצליחים לפרק אותם מנשק.
נכון, אבל יש לחצים, ויש לחצים אמריקאים. ופעם ראשונה חיזבאללה נמצא בנקודה שהוא צריך להילחם. מצב לא טוב. ואנחנו מגבירים את הלחץ, ואפילו מאיימים. אז יש מתח.
אתה מעריך שזה ייגמר בעוד סבב?
אני לא רואה מצב שחיזבאללה יתפרק מרצונו. וזה הבעיה שלנו, אבל גם של הלבנונים וגם של זה לא רק ישראל.
זה גם הסעודים בפנים, נכון?
הסעודים אומרים לממשלת לבנון, אתם רוצים כסף, אתם רוצים מיליון תייר סעודי שיבוא וישלם על מלונות וייתן לכם כסף ונפקיד פיקדון בבנק לבנוני כדי שהכלכלה תתחזק, תפרקו לנו את חיזבאללה. זה חלק מהלחץ שיש על הממשל הלבנוני ועל חיזבאללה. הסעודים אומרים, תנו תקבלו, תפרקו תקבלו.
יפה, באמת יפה. אתה לאחרונה ארגנת איזשהו כנס שנורא מעניין אותי, של בעצם מיעוטים מכל רחבי המזרח התיכון שיצאו בקריאה לחיזוק הקשר עם ישראל. מה, איזה קולות שמעת? היה שם איזה משהו שהפתיע אותך באופן מיוחד?
תראה, אני מכיר את החומר, אני מכיר את המצב. אחרי מעשה הטבח, הדרוזים והעלומים בסוריה, SOS אומרים, אנחנו רוצים עזרה. וישראל הגנה עליהם, בעיקר על הדרוזים. ופתחנו ערוצים, פתחנו קווים, פתחנו, הגיעו לכאן. אלה אנשים שברגע שנולדו, אמרו להם ישראל זה האויב, והם הגרו כבר 30 שנה בארצות הברית.
אולי תנסה קצת לשפר מיקום, כי יש לך קיטועים מדי פעם.
אני אומר, אותם אנשים שגרו, שנולדו בסוריה, התגוררו במערב, והם כבר 30 שנה במערב, 20 שנה. אבל התגוררו, נולדו על שנאת ישראל, וכיום הם באים, מזמינים מלון ומזמינים מקום ומזמינים טיסה ובאים לישראל. ישראל היא מעצמה אזורית וצריכה להתנהג כמעצמה. הם רוצים הגנה, הם רוצים קשר. למה לא?
אפשר היה לקיים כזה כנס לפני שנתניהו בעצם הראה למזרח תיכון ולעולם כולו מי הבוס פה?
לא, לא. והתנאים הבשילו לכך. נפילת אסד, נפילת חיזבאללה, נפילת איראן, ומעשה הטבח. הכי חשוב זה מעשה הטבח. הם הבינו שאין להם מה לדבר עם השלטון בסוריה.
אז אתה בעצם לוקח אותנו לסוריה. בסוריה, מה הצפי שלך לגבי המיעוטים שם, אם הם יכללו בהסכם, איזשהו הסכם שמתגבש בין ישראל לסורים, ההסכם הזה יכובד, הם יוכלו לחיות בכבוד, או שזה משהו זמני ועוד...
עתיד שחור אני צופה להם, עתיד שחור.
וואה.
עתיד שחור. והם יודעים את זה, ובגלל זה הם הגיעו, ובגלל זה הם רוצים ערוצים, הם רוצים קשר, הם רוצים לבוא ולדבר.
זה חכם ונכון מצידנו להיות, להכניס את עצמנו לקלחת הזאת ולהיות מעורבים?
אנחנו לא מכניסים את עצמנו לשום דבר. אנחנו לא מכניסים את עצמנו לשום דבר. יש מיעוטים, רוצים עזרה, רוצים לדבר. אנחנו הקשבנו, שמענו מה הם רוצים. יש אינטרסים, אין ארוחות חינם. ואני לא מדבר בשמה של ישראל, הם באו לשמוע את המשתתפים, את העיתונאים, את המזרחנים שהיו בכנס, היה דוקטור מרדכי קידר, צבי יחזקאלי, ואנשים רבים וחשובים. אין התחייבות, אנחנו לא מסוגלים להוציא שום התחייבות, אבל לדבר ולשבת, אני חושב שזה טוב וחשוב.
דיברת קודם על הדרוזים בסוריה, שאלה קטנה, איך הדרוזים בסוריה רואים את ההתערבות שלנו בעצם לטובתם, כמו שהיה, זאת אומרת, כי אני זוכר נגיד שהייתי הולך נגיד לרמת הגולן מדי פעם, למד של שמס ודברים כאלה, היה לא מעט דגלי סוריה בקיוסקים ובפיצוציות שם.
הזמן הזה עבר, הדרוזים בסוריה מתחננים שנספח אותה. יש, היה לי, בכנס הופץ וידאו של שייך דרוזי מתוך סוודה, מתוך סוריה, ומאחוריו דגל ישראל. אתה מבין?
וואה. זה
בלי חשש ובלי פחד.
בדיוק, צריך אומץ.
שלום לו?
כן. האמת שבמצב הנוכחי, גם בישראל צריך אומץ להניף את דגל ישראל. אבל באמת מעניין אותי איך הם החליפו צה, איך הם שינו צה. חוץ מזה, הצבא אומר שחסר לנו איזה 12,000 חיילים קרביים. לא, אולי נספח אותם אלינו. והנה החיילים הקרביים.
טוב, זה נושא אחר לגמרי. אבל
הם
לא רוצים לחיות ככה פנסיונרים. הם רוצים עצמאות, הם רוצים מדינה דרוזית. זה לא משהו, זה לא משהו קל, האמריקאים נגד זה. מצב לא כל כך...
האמריקאים נגד זה כי הם בעצם מצדדים בצד של הטורקים, נכון?
בדיוק, האמריקאים והטורקים, טראמפ רוצה כסף. זה לא משהו ש... אין תשובה בינתיים לבעיות האלה.
כן. כן, דברים מורכבים. לגבי איראן, אני רוצה לקחת אותך לשם. היה לנו פעולה מצוינת של צה"ל, של ארצות הברית שעזרה לנו. הם עושים עכשיו פעולות אקטיביות לקידום הפרויקט הגרעין שלהם?
אין ספק, ראינו את הנשיא איראני לפני כמה ימים. הם לא מבטרים ואומרים את זה. הם לא מבטרים. הם לא יפטרו גם. צריך עוד יותר כוח, ואנחנו, אני חושב שאנחנו על זה.
כן, אתה מאמין שהמערכת הצבאית, האמת שהוכיחו את עצמם, גם המוסד, גם אמן, בכל מה שקשור לאיראן, הוכיחו את עצמם.
אני מעריך שאם יהיה להם יותר, אם ישפרו, יביאו הגנה אווירית, אנחנו נתקוף אותם. אין לי ספק.
כן, הגנה האווירית, אני מניח שזה בטח יכלול בתוכו גם חיילים רוסים שלמדו אותם איך להפעיל את ההגנה האווירית. אנחנו עלולים לפתח בעיות עם הרוסים.
אני לא חושב שישראל תיתן לאיראן להתחמש או להצטייד אפילו בהגנה, ברדאר וכל מיני. תראה, הרסנו להם הרבה דברים. אנחנו על זה.
כן.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו תכף נראיין בהמשך השעה, נראיין את עורך דין...
רגע, לפני, זו השאלה לסיום.
אוקיי.
אבל כן, אבל לפני אני רוצה עוד דבר קטן רק לגבי הסכמי אברהם. מדברים על הרחבת הסכמי אברהם עם די הרבה מדינות במזרח התיכון ובכלל מדינות ערביות... אולי תסביר למאזינים שלא כל כך מתמצאים בתכנים, בפרטי פרטים, איך בעצם הסכמי אברהם יכולים לגרום בעצם להתעצמות כלכלית, ביטחונית אנחנו מבינים, להתעצמות כלכלית של מדינת ישראל ואיך זה יכול להשפיע?
אני תראה, יש פלוס ויש מינוס. בוא נע, תראה, יש לנו הסכם אברהם עם איחוד האמירויות, נכון? אבל אתה ראית אמירתי אחד ברחוב? לא ראית.
לא, אמירתים לא.
לא ראית. אז נניח שהסעודים לא כמו אמירתים, ירצו לבוא. אז אתה רואה 100,000 תיירים סעודים.
אבל זה רק תיירות, או שטראמפ רוצה לעשות פה איזושהי אזור כלכלי, מרכז כלכלה?
לא רק זה, לא רק זה. אלה באים, הסעודים יש להם המון כסף, יתחילו לקנות דירות. יש פלוס ויש מינוסים. אתה זוכר שהתקופה שהצרפתים העלו את מחירי הדירות?
כן, כן.
בעיקר באשדוד ובנתניה, אז יכולים הסעודים לבוא ויתחילו לקנות דירות. זה טוב או רע? תלוי. יש פלוסים, יש מינוסים.
כן, זה נכון.
אנחנו קצת רחוקים, אני חושב שאנחנו קצת רחוקים.
כן? זה לא מעבר לקו? מעבר לגבול פה ממש?
הסעודים רוצים מדינה פלסטינית, יש להם תנאים.
אבל הבנתי. הוא אומר, אבל מה שאני אומר זה מה שחשוב.
אז אתה מנסה להוציא איזה נוסחה, לא יודע, סוג של מדינה.
כן.
מדינה בעל תנאי, מדינה לא בלי חיבוש.
איזשהו כינוי, כינוי.
העובדות לבלבל אותו? הרי הם רואים שלא רואים.
לא, לא, בכלל לא. אתה תראה, יש סיכור באמת רחב. יש סיכור רחב.
זה יופי, זה נחמד לדעת שהנזק, מה שנקרא, לא רק שהוא לא נגמר, הוא ממשיך ומתחזק, הוא מוסיף ומוכפל.
נכון.
כהן. טוב, רק הוא והגלשן שלו, רק היא והאייפון שלה, כל אחד עם מה שמעניין אותו. דבר איתי.
שמע, קודם כל, בוא נדבר רגע על שתי פרשיות לפני שנעלה את עורך דין דמרי, נדבר מהר מהר על שתי פרשיות שכל אחד מהם בפני עצמה ענקית. בסדר? אחד זה ההסתדרות. קודם כל היית מאמין.
הייתי.
שארגון שקורא לעצמו ההסתדרות, ההסתדרות, התפקיד שלו מה? להסתדר.
לסדר.
כן. יש בו שחיתויות?
לא, מה פתאום. אף פעם לא היו בהסתדרות שחיתויות.
איזה יופי זה.
הם לא מימנו אף פעם קמפיינים של מפלגת העבודה.
מה שאני לא מבין.
הם גם לעולם לא העבירו כסף למטה החטופים כשכבר אין חטופים.
אם אני מבין נכון, אם באמת הכתבות היו נכונות, אז העברת הכספים למטה החטופים, הייתה אחרי שהחטוף החי האחרון כבר בבית.
זה היה לפני בערך שבועיים, שלושה, למקסימום.
אז למה? וזה כסף, עם כל הכבוד, זה לא כסף פרטי. כסף פרטי, זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לתרום 10 מיליון, תתרום 10 מיליון, אין בעיה. אבל זה לא כסף פרטי, זה כסף של אנשים שמשלמים מכיסם להסתדרות, בין אם הם רוצים או לא, כי הם חברי הסתדרות, לפעמים הם לא כל כך לא
שואלים. אני מזכיר לך שזאת אותה הסתדרות שלקחה את כספי הפנסיות של העובדים ושילמה להפועל תל אביב ועשתה משה סיני חוזה לכמה שנים שאחר כך כשהוא פוטר הוא המשיך לקבל כסף כאילו הוא עובד.
זה מאמן מצליח.
זה מאמן ממש מצליח.
זה מאמן מצליח.
מי שחתם איתו את ההסכם היה איזה סיני היה גאון בקטע הזה.
אבל כאילו תקשיב, זה פרשה, עצרו אותו, את
ארנון בר דוד, כן,
ואת אשתו, ואני הבנתי שעוד כמה אנשים שם מהגוורדיה המקיפה.
תשמע, מי ששם ידו בקופה ציבורית, שיעצר, מגיע לו.
אין ספק.
מגיע לו, שישב בכלא, מה זה הדבר הזה? עכשיו, כסף של האבא שלהם?
בוא נדבר לפני שאנחנו... זה דבר אחד שאני... זה... אתה יודע, אנשים מדברים על פרשת הפצרית וההסתדרות וכל מיני כאלה. תשים, המקרה או לא מקרה, במקרה פרשת הפצרית, זה התפוצץ קצת אחרי שמי מונה להיות ראש השבק, זיני.
כן.
עכשיו, שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, אם זיני לא היה ממונה להיות ראש השבק, זה היה מתפוצץ גם?
השמאל בטוח שכן.
זה היה מתפוצץ?
אז אני עונה לך, השמאל בטוח שכן.
ברור שלא.
גם לי זה ברור
שלא. עובדה שלא. למה זה לא התפוצץ קודם? הרי הנתונים לא השתנו. לא השתנו. העבירה הייתה על השולחן, וכולנו ידענו. עכשיו אמרתי ש... גברת טלי גוטליב אמרה את זה בפניה של הפצרית לפני יותר משנה, בסדר? הנתונים היו אותם נתונים, הכל היה על השולחן, שום דבר לא נעשה.
מה שמצחיק אותי, שהם אומרים, מה אתם רוצים מהפצרית? היא לקחה אחריות.
לא, אם היא לקחה אחריות, סבבה.
לא, רגע, מה לקחה אחריות?
די, נו, היא לקחה אחריות, אז זה
אומר. מה לקחה אחריות? היא נתפסה.
לא, אני בכלל חושב...
אני מסביר לך. היא נתפסה.
זוב, אם היא לקחה
אחריות... היא לא לקחה שום אחריות, תפסו אותה על חם.
אני מציע שבכלא נעשה כזה דבר.
מה האחריות פה? היא במשך שנה וחצי הסתירה את זה, איפה היא פה לקחה אחריות?
רגע, בוא, אני זורם עם האחריות. אנחנו נבוא לכלא, כל פושע, רוצח, גנב, לא משנה מה, שלוקח אחריות, נשחרר אותו. הוא לקח אחריות. אז מה אם הוא רוצח? הוא לקח אחריות. מה זה קשור?
טוב, בוא נצא לשיר.
ננסה לעלות
את עורך דין. ונעלה את אפרים דמרי, עורך דין. ננסה כמה דקות.
השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה גם התפילות. והשם גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לא אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש.
השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי ואם עדיין לא ממשיך לחכות מלא אותי בזה שאת תמיד אוהבתי תיתן לי כל יום מחדש מתן ותניג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמים שירו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך נהיה בריאים ונשים שהשם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב ויהיה לי עוד יותר טוב ועוד 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 יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב ותהיה לי פרנסה
ואנחנו נוריד את השיר היפה הזה, ואיתנו על הקו, עורך דין אפרים דמרי, שלום לך אפרים.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב גם לכל חיילי כוח 100, איך הם מרגישים אחרי הפרשה?
תראה, הם עברו טלטלה מאוד מאוד קשה במשך שנה וחצי, הם זעקו את נשמתם, שהם זכאים, והם לא אנסים כמו שמתארים אותם. וברוך השם, תודה לאל, לעסק מתחיל להתבהר ולהתברר. ואנחנו מגלים שתודה לאל, ברוך השם, לא כמו שהציגו אותם בהתחלה, בסך הכל ביזו אותם, ביישו אותם בפני כולם, בפני כל העולם, ומי שגרם את זה, הוא נותן היום את הדין.
כן. מה מצבם בכלל עכשיו? הם עצורים? הם איפה הם?
הם כרגע משוחררים. הם כרגע משוחררים, ואין להם עבודה כי הם מובטלים בעקבות כתב האישום, הרי אדם שיש לו כתב אישום, אין לו עבודה. אבל בסדר, ברוך השם, תודה לאל.
אתה יכול לנסות להבין, להיכנס, למרות שזה נורא קשה, לראש של הפצרית, להבין מה עבר לה בראש כשהיא החליטה לשחרר את הסרטונים האלה?
תראה, כששאלו אותה היום בחקירה מה עבר לה בראש, אז היא באה ואמרה שהיא רצתה לשנות, ליצור אמון, היא רצתה ליצור אמון הציבור במערכת המשפטית הצבאית. זה מה שהיא ענתה. אז כנראה שזה מה שהיא רצתה, אבל זה לא הצליח לה.
ליצור אמון על ידי מכירת חיילי צה"ל? איך עובד ההקשר הזה? איך היא עושה את ההקשר?
תראה, היא כנראה עשתה הקשר, אבל הציבור לא אהב את ההקשר הזה. עלינו מהר מאוד שהסרטון הזה מזויף, עלינו מהר מאוד שהסרטון הזה...
כן.
עלינו מהר מאוד שהסרטון הזה בעצם הוא לא סרטון אמיתי ולא אותנטי, הוא סרטון שלא קשור לאירוע עצמו. אנחנו הוכחנו בבית המשפט ששני הסרטונים האלה, שהסרטון מורכב משני סרטונים, ובעקבות שני הסרטונים האלה גם באותם תאריכים שצולמו הסרטונים האלה, בכלל מחבל הנוח'בה לא היה בשדה תימן בכלל.
כן. זה פשוט לא אמיתי. אתה מאמין לתרגיל הזה של הפצרית עם... אני בכוונה אומר תרגיל, הנושא הזה של הטלפון, כי כמה שעות קודם לכן ראינו את פרופסור משה כהן אליה, והוא אמר, כל עורך דין יגיד לה, תעלים את הטלפון.
תרגיל רגיל, ידוע, פשוט, קל, לא מסובך. וכנראה שזה מה שהיא עשה, כי בטלפון הזה היו שם הרבה דברים, הרבה צירי. כנראה שהיא העדיפה שיאשימו אותה בשיבוש מהלכי משפט. ולא יאשימו אותה במשהו אחר. כנראה בטלפון היו פשעים הרבה יותר גדולים.
אתה, יש לך פחות או יותר השערה מה יכול היה להיות בטלפון, ומי עוד היה יכול ליפול איתה?
תראה, אני אמרתי את זה בכלי התקשורת האחרים, סביר להניח שדמויות מרכזיות במדינת ישראל, גם בעולם המשפט וגם בצהל, היו אמורים ליפול איתה ביחד.
וואה, חמור.
יש פה, יש פה איזשהו שולחת, פשוט תוך כדי שידור אני מקבל שמישהו שולח לי שיש טענה שמחבל הנוח'בה שאנחנו מדברים עליו מפרשת שדה תימן הוא אותו מחבל שהכניס את התינוק, זה אתה מכיר את הדבר כזה?
זה אותו מחבל, זה אותו מחבל שהתרברב בפני חיילי צה"ל, שזה מה שהוא עשה.
וואי, מזעזע.
בפני הלוחמים שלי שאני מייצג, שזה מה שהוא עשה.
אני רק אגיד שזה אותו מחבל שהפרקליטות מתעקשת לקרוא לו שוטר חמאס.
רגע, רגע, בוא נתעכב רגע פה, ונרחיב, קצת לא, אולי לא זה. זה אותו מחבל שהכניס את התינוק לתנור ואנס את אימו.
אותו מחבל התרברב בפני הלוחמים שלי שאני מייצג.
לא, לא אמיתי.
המחבל, אותו מחבל הוא עדיין אצלנו?
לא, הוא שוחרר ב-13 לחודש.
כמה נוח.
כן, השאלה היא גם...
שחררו אותו, כן.
השחרור שלו, אבל גם אמנם נוח לפרקליטות ולשבק ששכנעו אותו להגיש כתב אישום, אבל הוא גם נוח, תקן אותי אם אני טועה, לחיילי כוח 100 שבלעדיו אין תיק, נכון?
לא, אנחנו לא מתרגשים מזה, אנחנו רוצים שהוא יבוא, ואנחנו רוצים לחקור אותו, ואנחנו רוצים לשאול אותו שאלות, ואנחנו נראה לבית משפט שגם אם הוא יגיע, חיילי כוח 100 יצאו זכאים, אין לנו בכלל מה לדאוג.
אני, סליחה על התמימות, אני פשוט לא מצליח להבין. למה הוא שוחרר?
תראה, במסמך שקיבלתי מהצבא רשום שהוא גורש לצהל, לא שוחרר. הוא גורש,
ממתי, צהל גירש אותו. ממתי צהל מגרש רוצחים?
אז לא, אני לא ידעתי את הדבר הזה, אבל תשמע, כנראה הדברים הם הרבה יותר עמוקים. יש להם הרבה מה להסתיר, הם כנראה לא רוצים שננהל את המשפט.
עד כדי לשחרר כן. רוצח, אחד הסיפורים כן. המזעזעים של השביעי באוקטובר.
כן, ממש ככה.
טוב, אני ברשותך רוצה להתקדם לגבי הרי סגנה של הפצר היא תמונה בעצם, נכון? על ידי בית המשפט לחקור את הפרשה של ההדלפה.
כן, כן. בעקבות אירוע שהגשתי לבית משפט העליון, לחקור, ככה, זה התחיל ככה. אני פניתי ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לפתוח בחקירה פלילית. היועצת המשפטית לממשלה החזירה לי מכתב, שבה היא אומרת שהיא הורתה לפצרית לחקור חקירה פלילית. אמרתי לה איך יכול להיות, היא החסודה המרכזית בהדלפה, ואז לא קרה כלום במשך חצי שנה. פניתי לבג"ץ, לבית משפט העליון, ובבית משפט העליון הגיעה נציגת הפצרית ואמרה שהפצרית מינתה את הסגן שלה לחקור את הפרשייה. אמרתי לבית משפט העליון איך יכול להיות שהפצרית ממנה את הסגן שלה, כאשר היא והסגן שלה חשודים בהדלפת הסרטון, והסגן שלה הוא תחת מרותה, יש כאן ניגוד עניינים מובהק. בית משפט אמר, דמרי, תאמין לפצרי, תאמין לסגן שלה, ותן להם לנהל את החקירה. ועובדה, הסגן שלה דיווח לבית משפט העליון דיווח שקר, שבו לטענתו הוא לא מצא שוב גם בהתנהלות, ואין לו מושג מי הדליק את הסרטון.
כשאנחנו יודעים שהוא היה חלק משמונת האנשים שחברים בקבוצת וואטסאפ.
כן, ממש ככה.
מה נשאר מכתב האישום נגד החיילים בכלל?
האמת, כלום.
אונס אין לנו, עבירות מין, עבירות מין אין, אונס אין, מה יש?
בסך הכל התעללות בו מחבל נוח'בה, כאשר הוא היה ראוי ומצווה להתעלל בו.
אבל ממש.
על פי, מה הממצאים, מה הראיות של ההתעללות? העדות שלו?
לא, יש שם תמונות שמרביצים לו, שברו לו את הצלעות.
אוקיי.
זה גמור. למה הם שברו לו את הצלעות? כי לפני כן הוא הטריד מינית חיילת.
חבל שרק את הצלעות. עוד שאלה, עכשיו השר לוין מינה את השופט כולה בעצם לחקור את כל הפרשה הזאת, אתה חושב שהמינוי הזה...
ראוי מאוד, שופט הגון, ישר, אי אפשר להשפיע עליו, אף אחד לא יכול להשפיע עליו.
השאלה אם זה יאושר על ידי בית המשפט.
תראה, בית משפט העליון לצערנו הרב היום מתערב בהכל, כן? אבל אני מאמין שהשופט כולה... ייקח את התפקיד, הלוואי בעזרת השם, אנחנו מקווים שהוא יעשה את זה, כי הוא לא מונע משום דבר, הוא יספר אך ורק את האמת, ואני מניח שהחקירה שלו תניב תוצאות הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים עד היום.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, ככה, אני מקווה שאני מרים לך פה להנחתה, אבל אתה סבור שבסופו של הליך אנחנו נראה גם את היועצת המשפטית מאחורי סורג ובריח?
כן, אני לא יודע אם זה מאחורי סורג ובריח, אבל אין ספק, היו קשרי ידידות וגם קשרי עבודה בין היועצת המשפטית לממשלה לבין הפצ"רית. זה לא סוד. הרי חשפנו לא מעט מפגשים שהיו להם במהלך גם ערב לפני המעצר, ולא סתם הטלפון שלה נעלם, כי בטלפון שלה תמצאו הרבה הודעות וגם שיחות טלפון עם יוסנם בינה לבין היועצת המשפטית לממשלה, כן.
טוב, מזה...
לכן היועצת המשפטית לממשלה מנועה, היועצת המשפטית לממשלה מנועה מ... מלחקור את התיק הזה.
היא לא בטוחה בזה, היא לא חושבת כך אגב.
היא לא חושבת כלום. פיתרו אותה כבר מזמן, אף אחד מהממשלה לא רוצה אותה כיועצת משפטית, ובכוח היא נשארת.
כן, לגמרי.
לא, מה, דין, מה שנשאר זה, הדבר הכי חשוב זה למסור את אהבתנו באמת לחיילים הגיבורים שעשו את העבודה שלהם, ושידעו שכל העם באמת 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 איתם.
וגם אהבתנו לך שאתה עושה הרבה פעולות פרו בונו למען חיילי ישראל, חיילי צבא ההגנה לישראל, ובאמת יישר כוח.
תודה רבה, כל טוב, בשורות טובות.
כל טוב, בשורות טובות. ואנחנו נעבור לשיר, ואחר כך נסיים את התוכנית.
יעקב מפני עשיו, עמד דודו לבן נשא רגליו, ראה שם בהרים כבשים ואיילים, כי הוא איש תמים יושב אוהלים, יושב אוהלים. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה לא אתה, ואויה כל ערב אמר לה עינייך יונים, אך אוי לו בבוקר כי זוהי לאה, אמר לבן ליעקב זו הבחירה, זו הבחירה.
טוב, אל תראה ישראל, כן, ישראל, דבר איתי.
אני מצאתי את המסמך שמתאר שמה שהוא מדבר עליו עכשיו, שהוא מדבר על ה...
יש לך טלפון, תענה.
אתה לא תאמין מי זה, הפצרית. הטלפון האבוד של הפצרית אצלי.
היועמשית. תגיד לי רגע, אבל אין פונקציה כזאת, יאלי, באייפון, כשיש לך אפל וואץ', אין פונקציה כזאת שאתה יכול למצוא את הטלפון מהשעון? נראה לי שכן, אז איך הם לא מוצאים את הטלפון? נראה לי פשוט ריסקת האימא שלו.
לא יודעים מחפש אותו. אבל רגע, שנייה, רגע. יש לי פה את המסמך, מה שעכשיו הוא אמר, על ההודעה שהוא קיבל, העורך דין דימרי, הודעה שהוא קיבל מהצבא על השחרור של המחבל.
כן.
תקשיב, אני, הדבר שהכי הפריע לי ברעיון הזה, איך נקרא לזה? כאילו ה... איך שאנחנו מקבלים, אתה מבין שהצבא שחרר את אחד בוא נגיד, אוקיי, לא רוצח מורשע, בסדר? אנחנו נזהר בהגדרה שלו שהוא לא יעלב, כי הוא נעלב שהרביצו לו, אז שהוא לא יעלב שאני קורא לו רוצח. בן אדם, אדם, משהו שהתרברב בלהכניס...
הם גם לא שחררו אותו תמורת, רגע, חטופים, הם גירשו אותו.
לא, לא צריך לשחרר אותו תמורת חטופים, כי העסקה נגמרה.
זה מה שאני אומר. הם גירשו אותו מיוזמתם.
הם שחררו את אחד האנשים במעשה הכי נבזה, בין הכי נבזים שהיו בשביעי באוקטובר, על כלום. על כלום. בשביל מה? בשביל להגן על מישהו? בשביל להסתיר מישהו? שמישהו לא יקבל קנס של 1,000 שקל? בשביל מה שחררתם אותו? אני תקשיב, זה שתי שורות. הרי אני להתקנכם, כי בסוף השבוע, זה עדכון ששלח, שלחו מהפרקליטות הצבאית ב-13 באוקטובר. ממש עכשיו. הרי לי להתקינכם, כי בסוף השבוע במסגרת הערכות של גופי צה"ל לדיונים להערכת העתיד של הצווים, מאפשרים תחזקת האזתים המוחזקים מכוח החוק לכלייתם של לוחמים בלתי חוקיים, ככה קוראים להם. לוחמים בלתי חוקיים. דווח כי לפי התיעוד המצוי במערכת הממוחשבת, זאת אומרת, יש הרבה. אז העצור הביטחוני שאנחנו מחפשים הוא גורש ב-13 באוקטובר 2025 לרצועת עזה. אופס,
יפה, לא?
עשינו במחשב את השם שלו.
ולא, הוא לא קיים.
עשינו אנטר, וואי, לא עלה כלום.
תגיד לי, יש לי שאלה.
עם קבלת הדיווח, גילינו שהוא גורש, פעלנו כדי להמתו, לחפש איפה הדלית במקלדת, ונמצא כי העצור הביטחוני אכן לא מצוי עוד בידי רשויות הכליאה בישראל.
מעולה, יפה מצידם.
זה 13 באוקטובר 2025. מישהו בצהל...
לא, זה לא אמיתי.
מישהו בצהל משחרר את אחד הפושעים לכאורה הכי בולט בשביעי באוקטובר. תגיד, אתם נפלתם על המוח? ואיפה אנחנו? תקשיב, אירוע כזה, זה... אנחנו כולנו מדברים אז ועושים צחוקים על פרשת ה... הפצרית וזרקת את הטלפון, לא זרקת את הטלפון. אירוע כזה, ואנחנו כאזרחים מקבלים את זה.
מי מקבל את זה?
כולנו.
אף אחד לא.
תקשיב, אם את קפלן שרפו, כי למישהו לא הבין את התוכנית השיווקית של הרפורמה, על זה צריך לשרוף 10 קפלן. מה זה?
תגיד לי, יש לי שאלה. אם אני עכשיו רב עם השכן שלי, ומחר בבוקר אני רוצח אותו, כי בא לי לרצוח אותו. ואז אני מגיע לחקירה בשב"כ ואומר שאני, איך הם אמרו, לוחם חמאס?
לוחם בלתי חוקי.
אני לוחם בלתי חוקי. יש איזה פריבילגיה להיות איש חמאס שמגרשים אותו אחרי רצח?
גירשת. אני רוצה שמישהו יבוא וישאל את מי שכתב את המכתב המסכן הזה, למה? למה? איפה הרמטכ"ל? איפה הרמטכ"ל? איך אתה מרשה לעצמך?
רוצה להגיד לך שהדבר היחידי שצייר אותי בשיחה עם עורך דין דימרי ששברו לו רק את הצלעות.
לא, עזוב, אל תכנס, אתה עכשיו נופל...
החתיכת אפס הזה.
אתה נופל במלכודת של השמאלנים.
שום מלכודת.
אתה נופל בדיוק במלכודת של השמאלנים.
שום מלכודת. בן אדם כזה צריך להוציא להורג.
לא, אבל עזוב, סבבה, כחוק.
בן אדם כזה צריך לעמוד בענות תביעה. ברור, כחוק.
כחוק ובלי להתבייש.
ברור.
כחוק
ב בחוק של העונש מוות, הרי יש חוק עונש מוות והוא לא מיושם, אז הוא רוצה לעשות סעיף בחוק שהאמת שאני ממש בעד, שהוא לא ישאיר שיקול דעת לשופט. זאת אומרת, לא השופט יחליט, אוקיי, אני לא אגזור עליו עונש מוות, אני אגזור עליו עונש... לא, ברגע שהוא מורשע כמחבל, לגזור עליו על אוטומטית עונש מוות. ואני מאוד בעד. כי אנחנו כבר ראינו, שאין שיקול דעת לשופטים, וכשיש, הוא רע מאוד. רע מאוד, וזה תמיד הולך לטובת צד אחד, לטובת המחבלים. אז השיקול דעת של השופטים, במיוחד של שופטי העליון, לדעתי, רחוק מאוד מלהיות שיקול דעת הגיוני, ופשוט צריך להוציא אותם להורג, אחד, אחד. פשוט צריך, לא יכולה להיות עוד עסקת שבועים, כי לא צריכים להיות אצלנו מחבלים בבתי כלא. לא צריך להיות, הבתי כלא צריכים להיות ריקים, כל אחד שורשע בחבלה, או בניסיון לרצח, או ברצח, צריך פשוט להוציא אותו להורג, נורא פשוט.
תקשיב, אני, מה שעדיין, אני לא, לא, כמו שאתה שם לב, אני לא רגוע מהאירוע, אני מסתכל על התאריך שהמכתב החמוד הזה יצא מהפרקליטות הצבאית, שלישי בנובמבר, אני מתקן, שלישי בנובמבר 25.
טוב, זה לא כזה דרמה, זה ממש לא מזמן.
הוא יצא עכשיו, ואנחנו כאזרחים, ואנחנו כאנשים שחווינו את השביעי באוקטובר, אף אחד לא ידבר על זה. זה לא יפתח מהדורת חדשות. למה זה לא פתח היום מהדורת חדשות?
זה שאלה.
או אתמול, שאלה. או מחר. זה צריך לפתוח מהדורת חדשות עד שאנחנו נבין מי שחרר את האס... מישהו שחרר אותו. פיזית, נכון? מישהו שחרר אותו. מי שחרר
ברור.
ולמה? מי נתן את הפקודה לשחרר את האסיר הזה? אני קורא לו אסיר, אתה רואה מה זה? הנרטיב השמאלני.
זה עובד עליך.
שמאלני. זה לא אסיר. מיר, את ה... סליחה שאני
וגם
אומר...
וגם עוד פעם אני אומר, אם זה היה במסגרת עסקה לשחרר חטופים, אז הייתי אומר, ניחה, אין ברירה.
ניחה.
אבל שום עסקה לא הייתה פה.
כולם פה.
כל החטופים פה.
כולם פה.
ואין שום עסקה בפרק, זאת אומרת, מיוזמתנו החלטנו שאנחנו לוקחים רוצח ואנס.
וגירשת אותו
לעזה. ופשוט אומרים לו, לך הביתה.
כן.
הוא הולך הביתה.
למה לעזה?
כי הוא גר שם.
למה לא נגיד ל... לא יודע, אם כבר גירשת אותו...
לקריבים.
למה לא לטוניס?
בוא נגיד, שגירשו אותו לקריבים. אולי לקריבים, אולי ייתנו לו גם דרכון. אולי בכלל יכניסו אותו לדבר הזה של, אתה יודע, של ה... ש... איך קוראים לזה? בארצות הברית שיש מישהו שמעיז, נשים לו... נו, נותנים לו איזה... עד כזה מוגן שנותנים לו כסף ושמים אותו באיזה בית.
בית מוגן כזה.
כן, אז שיתנו לו שמה, שיתנו לו בקריבים, בזה, למה לא? מה?
קודם כל, אל תתן...
הוא בסך הכל רצח ואנס.
אל תתן רעיונות. אל תתן רעיונות,
כי אדם...
הפרקליטות מקשיבה לך, יש מצב שזה...
הבן אדם
שיושם
ששחרר אותו, צריך להיות מאושם באותם סעיפים, כמו שהוא מסייע לאסיר
לא,
לברוח אדם... מהכלא.
יותר גרוע, הבן
אדם, ש...
הבן אדם ששחרר אותו, שילך להביא לי אותו עכשיו.
הוא
ילך לעזה, הוא
אישית
ילך לעזה ותביא לי אותו עכשיו.
כן, כן.
תעצור אותו מחדש.
זה מה שקורה כשאתה נותן לאנשים שלא ראו אי פעם נשק וכל החיים שלהם שירתו במסלולים מהירים בפרקליטות, אתה נותן לו כוח, וזה מה שקורה האנשים האלה. לא יודעים מה זה להיות לוחם, לא יודעים מה זה להיות צדק. הם יודעים רק להגן על הצד השני.
אתה צריך להגן על הצדק, בסדר? אפילו למראית עין, אפילו אם היית פרקליט בלגי, היית צריך לדעת מי צודק.
תשמע, מגיע פרקליט לעבודה בכל יום, הלקוח שלו אומר לו, תעשה א' ב', והוא אומר, עכשיו, אם זה בלתי אפשרי, אז הוא אומר לו, תקשיב, זה בלתי אפשרי ללכת בדרך הזאת, אבל אם תלך בדרך הזאת, אז זה בסדר, אני אוכל להגן על זה, לצורך העניין. אצלנו בפרקליטות, גם הצבאית, גם הלא צבאית, זה בדיוק הפוך. באה הממשלה, אני אומרת, אני רוצה ללכת בדרך הזאת, היועצת המשפטית, לא, 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 לא. זה אי אפשר.
מתבלבל.
אז בדרך איזה, הזאת, תלוי, לא, לא, גם זה אי אפשר.
תלוי איזו ממשלה. יש ממשלה שאנחנו נאפשר להם לעשות מה שהם רוצים, גם עבירות על החוק, ויש ממשלה שאנחנו לא נאפשר להם לעשות כלום, גם כשהם לא עוברים על החוק. יש ויש.
כן.
זה תמיד ככה היה. היום פשוט אתה רואה את זה, בגלל ריבוי הערוצים, בגלל התקשורת, בגלל הרשתות החברתיות.
אבל זה, זה, סף, זה גם לא נגמר פשוט, בפרקליטות.
אתה רק צריך לקלוט את האינפורמציה.
זה גם ממשיך לבתי משפט. יש אנשים שמותר להם לבנות גג לא חוקי בבית, ויש אנשים שאסור להם. יש אנשים שזה ניגוד עניינים לדון בתיק שקשור אליהם, ויש אנשים שאסור להם. זה פשוט לא אמיתי, זה תלוי לגמרי אם אתה בקליקה הנכונה או לא בקליקה הנכונה.
אתה יודע, לפעמים אנחנו חוזרים על ה... יש מילה שהשמאלנים אוהבים להשתמש בנרטיב. לפעמים אנחנו חוזרים על נרטיב מסוים, ואז אנחנו לא שמים לב שאנחנו כבר כאילו עברנו, הרבה זמן לא התייחסנו לדברים האמיתיים. אני שמעתי רעיון של האלוף רונטל בטלוויזיה לא מזמן, ואז הוא אומר, תגידו, בהתייחס לפרקליטות הצבאית, באיזה שלב צה"ל הפסיק לשפוט החיילים, צה"ל, מפקדי יחידות, מגדים.
נכון, הכל יוצא למצח.
מה העניינים איתכם?
נכון.
החייל עשה טעות? החייל, נגיד, בשדה תימן, הרביץ, לא הרביץ, לא משנה, עשה טעות, צריך להישפט. אוקיי, מי שופט אותו? מישהו, הפרקליטות, בית הדין, עניינים. הלו, יש לו מפקד יחידה?
חד משמעית.
למה הוא רצח? אם הוא רצח, זה בית דין, זה נכון. אבל פה לא מדובר על רצח, נכון? פה מדובר על עבירה שנגיד דחף אותו, נגיד הרביץ לו, נגיד נתן לו בוקס בבטן. אוי אוי אוי, חמור מאוד. אין ספק, זה אחד האירועים החמורים שידע מדינת ישראל. חייל שהעז להרביץ למישהו שרצח תינוק. לא בסדר, חמור מאוד, אני ממש מתבייש בו, בסדר? למה מפקד היחידה לא שפט אותו באותו יום? ושחרר אותו הביתה באותו יום.
זה הטיעון של חיילי כוח 100 שהם צריכים להישפט, מה שנקרא.
מפקד היחידה.
במסגרת עבירה שהיא, איך הם קראו לזה? ברח לי השם מהראש. בקיצור, עבירה, סוג של עבירה מקומית כזאת, עבירה של בעצם מנהלתית תקרא לזה, לא משהו שהוא במישור הפלילי.
אתה זוכר שבאו לעצור אותם? איך באו לעצור אותם?
כן, עם מסכות.
עם מסכות. מה היה קורה אם כבוד הפצרית או מי מטעמה היו מתקשרים למפקד היחידה שלהם, של החיילים האלה, ואומרים להם, תקשיב, תגיד לחיילים 1, 2, 3, מחר, בשעה 2.
אבל זה לא רק זה.
תקשיב, מחר בשעה 2.
תבואו לחקירה.
תגיעו לקריה לחקירה. האנשים האלה, מה, היו בורחים מארץ? היו בורחים לעזה?
למה ללכת רחוק?
מה היה קורה?
יש לך שני בכירים במשטרה, אחד מפקד מחוז, השני אני לא זוכר, שנעצרו כאחרוני משפחות הפשע והעבריינים עם אקדחים שלופים ברחוב. הם נעצרו.
לא, תקנו את ונלקחו. את הידיעה הזאת, האקדחים היו בנתן, הם לא היו שלופים.
הם לא היו שלופים.
זה משנה לגמרי את התמונה.
אוקיי, אז זה בסדר.
כן, כן, זה בסדר.
אז נעצרו ברחוב כאחרוני העבריינים, ונלקחו עם הזיקים לתחנת המשטרה. עכשיו תגיד לי, היית מרים לו טלפון, אמר לו, בוא, 8 בבוקר לחקירה, הוא לא היה מגיע.
אולי הוא לא יודע איפה תחנת המשטרה.
זה לא אמיתי, אבל מצד שני...
למה לא עצרו אותה?
כשיש לך את גברת פצרית.
למה לא עצרו אותה? אז
נתנו לה ימים שלמים, ימים שלמים, להשבש ראיות ולהשלים כל מיני...
לכאורה.
הם נתנו לה, לא בטוח שהיא עשתה.
לכאורה.
אבל הם נתנו לה את האפשרות לשבש ראיות, נתנו לה את האפשרות לעשות מה שהיא רוצה, בזה שהיא יודעת שהיא אמורה להגיע לחקירה, החקירה עוד לא נקבעה יום ושעה,
למה?
והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה בזמן הזה. כל שיבוש שהתחשק לה, היא יכלה.
למה נתנו לה את הזמן הזה?
כדי שהיא תשבש.
כולנו יודעים...
כדי שהיא תוכל לשבש חקירות, כי אני לא רואה שום סיבה אחרת. כי אם אתה אומר, כולם כמו הפצרית, מזומנים לחקירה בשבוע הבא, אז סבבה, אז כולם. אבל זה לא יכול להיות שיש חלק מהעם שמזומן לחקירה בשבוע הבא, וחלק מהעם קופצים עליו בדרך מהעבודה, קופצים עליו אנשים, לוקחים אותו, וגם לא נותנים לו להתקשר הביתה להגיד שהוא לא זמין.
כי הוא ישבש את החקירה.
כן, ולוקחים לו את הטלפון, ותקשיב, על...
הוא לא ידע איפה הטלפון.
עורך עיתון, לקחו לו את הטלפון לחודשים. עורך עיתון, זה בסדר, אבל אם איזה כתב, שלא נזכיר את שמו, לא נגיד דליפמן, דוחף מישהי והיא נפצעת והיא אפילו זקוקה לניתוח כתוצאה מהדחיפה שלה, אז את זה אסור לחקור.
לא.
כי זה התפקיד של העיתונאי, בין היתר, לחשוף, לעשות תחקירים, לחשוף דברים, ולהרביץ לאנשים. זה חלק מהתפקיד העיתונאי.
חופש העיתונות.
חופש העיתונות. אני גם רוצה להיות עיתונאי. אני אלמד אגרוף ואני אהיה עיתונאי.
יש אחד שלמד אגרוף ונהיה ראש ממשלה.
כן, הוא קיבל כנראה אגרוף אחד יותר מדי.
נימה של רצינות עם צחוק...
שום נימה של רצינות כשאתה מדבר על יאיר לפיד.
צחוק עצוב. אנחנו עוד כמה שנים נסתכל על ההיסטוריה ונשים את ראשי הממשלה, את התמונות של ראשי הממשלה מסודרים אחד עד השני, ונשים את התמונה של יאיר לפיד.
וואי, איזה תקלה.
ליד התמונה של נתניהו, ואני מתנצל שאני נשמע ביביסט עכשיו, אבל כשאתה שם את התמונה של לפיד ליד נתניהו, ואתה אומר, זה היה ראש ממשלה, וזה היה ראש ממשלה, אתה אומר, אוי ואבוי. מה חשבנו? כמדינה, איך הסכמנו לזה?
אתה יודע מה?
איך הבאנו את עצמנו למצב שאדם נחמד, מתאגרף, או בוא נגיד מכל ראשי הממשלה, הוא המתאגרף הכי טוב. אין ספק.
אני לא בטוח.
לא, הוא המתאגרף הכי טוב. הוא המתאגרף הכי טוב. למרות שהקרב שראיתי ביוטיוב לא הלך לו ביודע מה, אבל הוא מראשי הממשלה הוא המתאגרף הכי טוב. אבל איך הגענו למצב כזה? באמת. זה ראש ממשלה, זה היה ראש ממשלה. עכשיו תשמע את בנט היום. תקשיב, אחד הדברים הכי מעצבנים...
לפני שאתה עובר לבנט, יאיר לפיד, אם אנחנו נראה אותו, השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותו, איך היה לך בתור ראש ממשלה? והתשובה שלו בטח תהיה, זה היה אחר הצהריים הכי טוב שהיה לי. יש לנו עוד פחות מדקה.
טוב, אז על בנט זה הרבה, בוא נשים תוכנית שלמה על בנט.
על בנט? על יאיר לפיד אתה יכול לבנות אנציקלופדיות.
לא, יאיר לפיד זה מערכונים יותר.
כן.
טוב.
הלאה, תאמין לי, הגשש
לא
הכי...
לא נהניתי בתוכנית הזאת.
לא,
האמת... נורא את עצמנתי. כן. תקשיב, זה כן. באמת היה...
בעיקר מטריד. מטריד.
לגמרי.
כן, שיש לגמרי. לנו דברים כאלה במדינה, זה לא אמיתי.
מטורף.
אם היית אומר לי, לפני 10 שנים שיש דבר כזה, הייתי אומר לך, אתה הוזה. אין דברים משמעית. כאלה אצלנו.
חד משמעית.
זה לא, אולי באיזה רפובליקת בננות.
לך תגיד את זה עכשיו לאנשים שלא הכירו את הידיעה הזאת, לך תגיד את זה לאנשים שלא יאמינו לך, יגיד לך, מה אתה מקשקש?
כן.
אז זו. טוב. שיהיה לנו, אבל בכל זאת שיהיה ערב טוב.
אולי באמת אני אפסיק לקשקש.
לכו תראו ליגת אלופות.
כן, ערב טוב. אנחנו נשוב ונתראה ביום רביעי, שבוע הבא, 8:00 בערב.
נעשה עד אתה, נגיד בעזרת השם.